לי את האגבה של זה, לא משנה. טוב. שלום וברכה, ערב טוב ומבורך, אנחנו פותחים אחרי 5 שנים בערך, נדמה לי, או 6 שנים של לימוד מסכת אבות, אנחנו פותחים עכשיו ספר אחר, הלא הוא ליקוטי מוהר"ן לרבי נחמן מברסלב. אז קצת הקדמות לעניין, אולי נסביר באופן ברור. יש הבחנה מאוד מאוד ברורה שצריך, מספר הבחנות שצריך לאמץ כדי להבין את מהלך השיעור הזה. ההבחנה הראשונה, זה שיש הבדל תהומי מבחינתי בין תורת רבי נחמן מברסלב לבין הברסלביזם. אין שום קשר, לפחות בשיעור הזה, בין שתי הזרימות, למרות שיש מקום בהחלט לדיון, ניתוח, מחקר היסטורי, על היחס בין שני הדברים האלה. אנחנו לא נעסוק בברסלביזם. אנחנו נעסוק בתורת רבי נחמן מברסלב, שהיא תורה עמוקה, שבאה לענות על שאלות יסוד של האמונה, של מחשבת היהדות, ואנחנו גם נראה את האופן שבו התורה הזאת באה לידי מימושה היותר מושלם בתורתו של הרב קוק. ברור? אם כן, זאת נקודה ראשונה. אנחנו עסוקים בליקוטי מוהר"ן, אנחנו עסוקים ברבי נחמן מברסלב, אין אנחנו עסוקים בברסלביזם. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה שצריך לשים לב אליה, והיא שספר ליקוטי מוהר"ן הוא אחד מספרי החסידות. נכון? יש בעם ישראל זרם שלם שהתבטא במה שמכונה תורת החסידות, מהבעל שם טוב ותלמידיו עד עצם היום הזה. יש אם כן בית מדרש שלם, בית המדרש החסידי. גם היום, כן, יש חסידויות, יש הופעות שונות. זה עולם מאוד עשיר, מאוד רחב, אבל זה קיים. תורת החסידות עוררה פולמוסים רבים מעם ישראל. הפולמוס המפורסם יותר הוא עם הגאון מווילנה, אבל היה גם לפני והיה גם אחרי. אנחנו לא נעסוק בפולמוס. אולי לפעמים אנחנו נזכיר מהם נקודות המחלוקת, אנחנו לא נעסוק בפולמוס כי אנחנו עסוקים בתורה. ההבחנה השלישית חשובה מאוד, כדי להבין מהי חסידות, צריך לזכור יסוד חשוב ביותר, שלא תמיד שמים לב אליו, והוא שהחסידות קמה על רקע של יהדות. כלומר, אם אינך לומד את היהדות, אינך מבין על מה מדברת החסידות. אתה עלול, בגלל ההדגשות המיוחדות שיש לחכמי החסידים, לשכוח את יסודותיה של היהדות. ולכן, אני כאן להתאים את הדבר הזה, כדי להבין את ספרי החסידות בצורה נכונה ובריאה, ובמיוחד ספר כל כך ייחודי, קיצוני אפשר לומר, כמו ליקוטי מוהר"ן, צריך ללמוד קודם כל ולהפנים היטב את ספר הכוזרי. ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי. ספר הכוזרי מסביר מהי המסגרת הכוללת של אמונת ישראל, הלא היא התגלות הקדוש ברוך הוא, דרך ההיסטוריה, ובמיוחד דרך הישות הפוליטית של עם ישראל. כלומר, התורה היא ביסודה פוליטיקה, היא ביסודה אמירה בתחום של שינוי סדרי העולם דרך העמים. על רקע זה, אז אפשר למכן להבין שעיקרה של התורה זאת פעולת הקדוש ברוך הוא דרך הקולקטיב, דרך הכלל. על רקע זה יש התפשטות של הקדושה אל כל יחיד ויחיד. החסידות עוסקת במיוחד במה שנוגע ליחיד, אבל היא עוסקת ביחיד מתוך הכלל. ומי שיודע לקרוא נכון, יודע שמי שמדגיש את זה יותר מכולם זה דווקא רבי נחמן ברסלב, למרות הטרנד החזק מאוד של פרטיזם המקובל היום אצל הקוראים בשמו. בסדר? אז זו נקודה חשובה מאוד. היהדות היא הבסיס שמתוכו אפשר לגשת נכונה אל החסידות. חבל שיש אנשים שהגיעו רק עכשיו, כי ההקדמות שנאמרו עד עכשיו היו חשובות ביותר לשם הבנת השיעור, אבל לא נרד על אף אחד באופן אישי. עכשיו, הייתי רוצה כאן להוסיף עוד רקע מסוים. עוד כמה נקודות רקע חשובות. אנחנו עוברים כן אל הנקודה הרביעית או החמישית כבר? הרביעית. אם כן, חסרות שלוש נקודות קודמות למי שלא שמע. אם כן, הנקודה הרביעית היא כן. צריך להבין מבחינה היסטורית את התקופה שבה מופיע רבי נחמן. אני אומר את זה ככה. שלושה הם, בעצם ארבעה הם, שביקשו במאות האחרונות להגיע לארץ ישראל. אתה צריך להגיד, מה זאת אומרת להגיע לארץ ישראל? אתה רוצה להגיע, תעלה על עגלה, על גמל, על אונייה, תגיע. כן? כלומר, במשך הדורות גם היו רבים שהצליחו להגיע למרות הקשיים הגדולים, שודדי הים, שודדי דרכים, העניות, הרעב, המחלות, המלחמות. אבל בכל זאת, מדי פעם מישהו אמר, אני אישית הגעתי לארץ ישראל. גם יהודים, גם גויים, באו אל הארץ הזאת. אבל כשאני מדבר עכשיו על אלה שביקשו לעלות לארץ ישראל, הכוונה אלה שראו בזה מהלך בעל משמעות משיחית. מה פירוש משיחית? הכוונה משהו שמשתלב בכוונה שלנו לשנות את העולם. כן? מה זה השקפת עולם משיחית? זאת השקפת עולם שמאמינה שיש מספיק נתונים בעולם הזה, באנושות, בעם ישראל, יש מספיק נתונים שמאפשרים לשנות את העולם כדי להגיע לעולם טוב יותר. זה נקרא משיחיות. לפי הגדרה הזאת, הקומוניזם למשל הוא השקפה משיחית. הקומוניזם סבור שיש מספיק נתונים בעולם הזה, בחברה האנושית, כדי להגיע לעולם יותר טוב. לעומת זה, למשל, הנצרות. הנצרות איננה משיחית. למרות שהיא מדברת כל הזמן על המילה משיח. מדוע? משום שהיא סבורה שאין בכוחו של האדם להביא לגאולה, וצריך בשביל זה התערבות מבחוץ. צריך שהאלוה בעצמו יבוא כדי לגאול את האדם, כי האדם נברא עם דפקט, הוא חוטא מלידה, לכן אין לו סיכוי. צריך שהגאולה תבוא מבחוץ. במובן הזה, אם כן, הנצרות איננה משיחית, לפי הגדרה שנתתי לפניכם. מובן? הקריסטיאניזם למשל, שזה המילה הלועזית בשביל נצרות, לפי מה שהסברתי עכשיו ממי שהקשיב, איננו משיחי, נכון? הסוציאליזם כן, הוא משיחי. אבל לא כל איזם הוא משיחי, למשל, האנרכיזם למשל איננו משיחי. אנחנו, למשל, כן? האינדיבידואליזם איננו משיחי, כן? טוב, בואו נכנס עכשיו לכל הדיון. אני ממש מצטער שפתחנו את הדיון על זה. אני מבקש לעשות קאט. כן, בבקשה. אריה, אתה חוזר לשאלה, לנקודה הראשונה שדיברנו. רגע, אז נתן לי לגמור מהנקודה הזאת, אז אני אתייחס לשאלה שלך. בסדר? אני יודע. אם כן, שלושה או ארבעה הם שרצו לעלות לארץ ישראל מתוך השקפת עולם משיחית, כמעשה משיחית. אלו הם, רבי ישראל בעל שם טוב, רבי נחמן מברסלב, עם ישראל בעת החדשה, הציונות מה שנקרא, והרב קוק. הייתי רוצה לנתח את ארבעת העליות האלה. הבעל שם טוב רצה לעלות לארץ ישראל. והוא הגיע עד איסטנבול. הלא היא קושטה, או קונסטנטינופוליס, או ביזנטיות, לא משנה. הוא הגיע עד איסטנבול שבטורקיה. עלה על אונייה, וכאשר הוא עלה על אונייה, קרו שתי תופעות מזעזעות. א', תופעה פיזית, הייתה רוח שערה, והאונייה חישבה להישבר. סכנת נפשות ממש. נוסף על כך, מהרגע שהבעל שם טוב עלה על האונייה, הוא הרגיש, זה בשפה של הקבלה, שנסתלקו המוחין. מה זה נסתלקו המוחין? נגיד את זה בשפה יותר פשוטה, הוא איבד את ההשגות הגבוהות שלו באלוהות. פתאום הפך להיות יהודי פשוט. אתם יודעים מה זה? כבוד הרב, שלום, על בסיס מה הגדרה של משיחיות? הגדרה שלי. תעשי מזה מה שאתה רוצה. עכשיו, אז איפה היינו? כן. אתם יודעים מה זה בשביל אדם כמו רבי ישראל בעל שם טוב? בבת אחת, פלופ. פלופ זה ביטוי שמשמעותו מהר. להפוך ליהודי פשוט. זה יותר גרוע מהגהינה. טוב, הבעל שם טוב רואה שאין ברירה. הוא חוזר אחורה ולא עולה לארץ ישראל. עולה בחזרה אל החוף, חוזר לפודוליה, למז'יבוז', לאירו. ושם חי את שארית חייו. הקים שם את תנועת החסידות. כן, חזרו לו המוחים. חזרו לו המוחים. עליו, הוא הבין שיש משהו שחוסם, מלמעלה לא נותנים לו לעלות לארץ, חוזר אחור. הנין של הבעל שם טוב, הבן של בת ביתו, הלו הוא רבי נחמן מברסלב. יום אחד מחליט שהוא עולה לארץ ישראל, מגיע לאיסטנבול, איסטנבול זה קושטה, שהיא קונסטנטינופוליס, או ביזנטיות, לא משנה איך שירצו. רבי נחמן מברסלב מגיע לאיסטנבול, עולה על האונייה. עכשיו, אתה מבין, מה קרה לרבי נחמן? עוד על החוף, לפני שהוא עלה לאונייה. נסתלקו ממנו המוחין עוד על החוף. ולא רק שהפך ליהודי פשוט, הוא אפילו השתגע. לא ממש, אבל התחיל להתנהג כמו ילד קטן. התחיל לעשות כל מיני שטויות. וכל מי שהיה רואה אותו חשב, הנה, הוא השתגע. והוא עלה על האונייה, ובאונייה היה קשה מאוד. ואף על פי כן, הוא לא ויתר, עלה לארץ ישראל. היה פה תקופה קצרה מאוד, בגליל, בתקופה שנפוליאון הגיע גם כן, כדי לכבוש את הארץ, ופה התנאים היו בלתי נסבלים, ואז רבי נחמן עזב את הארץ, אבל לא אחרי שהוא אמר, שכאן בארץ ישראל הוא זכה לתורה בסדר גודל שהוא לא השיג כמוה כל ימי חייו. ואז הוא חזר לפולין, לאוקראינה יותר נכון, ושם לימד עד שארית חייו, הקצרים דווקא, ונולדה חסידות ברסלב. המקרה השלישי, עם ישראל במאה ה-19 החליט להיות ציוני. כלומר, להקים מדינה בארץ ישראל, לצורך זה, איבד באופן יזום את המוחין שלו. החליט להיות חילוני. כן, כלומר, כדי לקצר את ההליכים, עוד לפני איסטנבול, עוד בחרקוב, כן, אז הבילויים, כן, החליטו להיות חילונים, יאללה, מבטלים את המוחין. עולים לארץ ישראל, מה קורה? לא קורה שום דבר. בונים קיבוצים, מייבשים ביצות, וכו'. מקימים את ההסתדרות, וכו'. מקרה רביעי, עולה הרב קוק לארץ ישראל, לא מאבד שום מוחין בדרך, פה הוא מקבל מוחין בריבוע, ומלמד אותם את עם ישראל. איך? במכון מאיר. לוקח זמן. כן, יש הרב קוק האב, הרב קוק הבן, והרוח של תלמידיו, שבסופו של דבר, מה? מרחפת על פני המים. יפה. המים של הבוספורס. אם כן, הרב קוק עולה ומעניק את המוחין לאומה החילונית, שאיבדה את מוחיה, את המוחין שלה, מרצון. סליחה, אבל מה פירוש המוחין? שואל בוז'י ממז'י בוז'. נו באמת. נו באמת, מה זה הדאווינים האלה? טוב, בקיצור, מוחין, הכוונה, זה ביטוי של הכוח מתורת הקבלה, שאנחנו נתרגם אותו לצורך העניין, בלי להיכנס יותר מדי לעומק, השגות אלוהיות גבוהות. בסדר, כן, מה אתה רוצה?
האם הטענות שיש רבי נחמן היה אדם מאוד מאוד מסר בנפשו, ואת כל הביטור הרוחנית הוא עשה על ידי סוג של טרנסלוציה כזו של דיכאון מסוים, ועליה כאילו כביכול בנה את ההגות שלו, למרות כל המשפטים, הוא היה בן אדם מאוד מאוד מסר, וכמו ש...
לא אכפת לי. אתה שואל, האם זה נכון מה שטוענים המחקרים באוניברסיטה, שרב נחמן היה סוג של פסיכופת, כן? משהו כזה.
לא פסיכופת.
זה מה שהם אומרים, כן? אז אתה שואל האם זה נכון. דפרסיבי, אני יודע, מה? מניה דפרסיבי, אני יודע, כל מיני. אתה יודע מה? בכלל לא נוגע בי. כי פשוט מאוד. יש, זה בערך כמו נמלה שמנסה למדוד את הגובה של הצוק בכלים שלה. פשוט. טוב, בואו נמשיך. בואו נחזור לעניין. אני עוד מעט אתייחס גם לנקודה הזאת, דרך הקדמה שישית. בינתיים אני בהקדמה החמישית. העניין של המויכין, כן? האלה שהולכים לאיבוד. צריך להבין, מדוע הבעל שם טוב לא מצליח לעלות לארץ? אולי נגיד מה ההבדל, נשאל בעצם מה ההבדל בין הרוחניות שיהודי יכול להגיע אליה בחוץ לארץ, לבין הרוחניות שיהודי יכול להגיע אליה בארץ ישראל. והדבר הוא פשוט מאוד. הרוחניות שיהודי יכול להגיע אליה בחוץ לארץ, היא קדושת הפרט. וזה בדיוק מה שתורת החסידות באה ללמד, שיש ערך, שיש קדושה בכל יהודי ויהודי. כל יהודי הוא קדוש. אפילו שהוא רחוק מתורה, ואפילו שהוא עשה מעשים רעים, ואפילו ש, היהודי הפשוט, הרואה שאומר א' ב' כי הוא לא ידע להתפלל, כל זה קדוש. מדובר על הקדושה של הפרט היהודי. כי בחוץ לארץ, האומה איננה פועלת כקולקטיב, איננה פועלת כישות פוליטית. הבעל שם טוב יש לו שליחות היסטורית, לגלות את הקדושה של הפרט. ולכן, הוא לא יכול לעלות לארץ ישראל. השטן עומד לנגדו, אומר, יש לך תפקיד. אתה לא תעלה. וגם אתה לא תעלה. כלומר, אתה לא תעלה לארץ ישראל, כי לא נותנים לך. רבי נחמן מכין את העתיד. הוא יודע מה עומד לקרות לעם ישראל. הוא כבר בתקופה שבה האומה מתכוננת לקראת הגאולה, ורבי נחמן ידע במה זה כרוך. הוא ידע שזה כרוך באובדן מוחין רציני. מה? איך הוא ראה את זה? הוא כותב את זה. הוא כותב את זה בכמה מקומות, שהוא רואה שהשאלה המרכזית שהעולם עומד לקראתה, היא שאלת האפיקורסות. כן, בזמן הבעל שם טוב, לא היו הרבה אפיקורסים. גם לפני כן, בדורות לפני זה, תמיד היהודים היו יהודים טובים ותמימים, ולומר את האמת, גם הגויים. הגויים היו גויים תמימים, דתיים. בעת החדשה, פתאום העולם כולו התחלף. והדת נדחקה אל הצד, אל הפינה, והחילונות הפכה להיות הנורמה ההתנהגותית של הציבורים האנושיים וגם של עם ישראל. רבי נחמן, שהיה אדם עם חוש אדיר לדברים האלה, הרגיש, הריח, זאת אומרת, זה עומד לקרות. אני חייב לענות לשאלות האלה. ולכן בעצם, אפשר לומר, אחד הדברים המרכזיים של תורת רב נחמן, זה העיסוק בשאלת האמונה והאפיקורסות. הוא אחד המתמודדים הראשיים בשאלות האלה. האפיקורסות לא במובן של אין אלוהים או דברים כאלה, כמו שהיה פעם, אלא באמת השאלות של הפוסט-מודרניזם, הכל כבר כתוב שם. דבר נוסף, החילונות הזאת, וזה כאן החידוש של הרב קוק, בא כדי לקבל תפיסה, כלומר להכניס לתוך הנפש תפיסה אלוהית יותר גבוהה מהדתיות הקדומה. כלומר, בעצם ההבחון גם של הרב קוק, גם של רבי נחמן ברסלב, זה שהדתיות, כפי שהתרגלנו אליה במאות השנים האחרונות, אין בכוחה לספק את הצימאון של הנשמה. כי זאת רוחניות מדורדרת. איננה הרוחניות שהייתה בזמן ששרתה שכינה בימי בית ראשון ובית שני, אלא זאת רוחניות שמתאימה לזמני גלות, לאומה במצור. רבי נחמן מבין שזה הולך להישבר, הולך להיסדק. הוא עולה לארץ ישראל כדי להיפגש עם קדושת הכלל, עם תורת הכלל, ואותה הוא חוזר לחוץ לארץ ללמד. מדוע הוא חוזר לחוץ לארץ ללמד? כי זה עוד לא הזמן של האומה לעלות לארץ. כמה עשרות שנים יותר מאוחר, עם ישראל מאבד את המוחין באופן יזום כדי להקים מדינה, בא הרב קוק ומעניק את המוחין. במובן הזה, אם כן, לפי הניתוח הזה, רב נחמן הוא חוליית הקשר בין תורת החסידות של הבעל שם טוב לבין תורת הרב קוק. אם רוצים להבין באמת מהי כלומר הרלוונטיות של תורת רב נחמן בזמן הזה, אין ברירה אלא ללמוד את תורת הרב קוק. זאת התזה שאני מתכוון לפרוס במהלך הלימוד כאן. כלומר, אם אתה לוקח את תורת רב נחמן, שדיבר במסגרת שבה עדיין הכלל עוד לא נולד, כי הציונות עוד לא נולדה, והוא דיבר כל הזמן על הפרט, ואתה רוצה להביא את זה בתקופה שבה הכלל קם לתחייה, אתה לא תבין למה הוא התכוון. ברור? עד כאן ברור מה שאני אומר? טוב. כן, מה? האם זה לא נראה למשל שהוא מדחיק את השאלות של האמונה? שהרי רבי נחמן אומר, בכמה מקומות, איזו דוגמה מצוינת, שאסור ללמוד את דברי המחקרים. נכון? יש מינוח מיוחד לרב נחמן, יש המחקרים. מה זה המחקרים? זה הפילוסופים, זה אפילו ספר הכוזרי. מה? מורה נבוכים למה לדבר, הוא אומר שכל מי שקרא את הספר ממנון, רואים את האפיקורסות במצחו. כן? נכון? ובכלל לא צריך ללמוד את החוכמות וכל הדוקטורים וכל הדברים האלה, זה איזה שטויות, העיקר האמונה. רק שוכחים דבר אחד, שרבי נחמן אומר שיש יוצא מן הכלל אחד. יש יוצא מן הכלל שהוא דייקה צריך לעיין בדברי האפיקורסות האלה. נא לעיין בתורה סמך דלת, מי שיש לו ליקוטי מוהר"ן, יפתח עכשיו בתורה סמך דלת. רק רגע, תורה סמך דלת בפסקה ג'. כן, הפרקים נקראים תורות. תורה סמך דלת, פסקה ג'. אחדה. אם יש צדיק גדול שהוא בחינת משה, הוא צריך דווקא לעיין בדברי האפיקורסות האלו. ואף שאי אפשר ליישבם על כל זה, על ידי עיונו שמעיין שם, הוא מעלה משם כמה נשמות שנפלו ונשקעו בתוך האפיקורסות הזאת. תרגום. הצדיק צריך ללמוד את דברי המחקרים, להתעסק בדוקטוריה, בדוקטורים סליחה, הוא צריך ללמוד את כל דברי הפילוסופים וכו' וכו', כמו שרב נחמן עשה בעצמו. רגע, בחינת משה. עכשיו, מה שאני טוען, שהרב קוק גילה לנו במאמר הדור דבר חשוב ביותר, והוא שכל הדור בזמן הזה עלה למדרגת הצדיק בחינת משה שרבי נחמן מדבר עליו. כלומר, אנחנו היום בדור שבו אותם הדברים שהיו נכונים עבור הצדיק הפכו להיות נכונים עבור כלל ישראל. מה? הם לא רואים את זה ככה, בשביל זה אני נותן שיעור. עכשיו, יש פה מספר שאלות, יש ארבע שאלות, נתחיל עם שאלה מספר ארבע. ישראל ישראלי ממדינת ישראל שואל, יישר כוח על השליחות כבוד הרב, אז הגיע הזמן שהפרט היהודי יעשה תשובה ויעלה כבר לארץ ישראל ולמדינת ישראל הקדושה בריבוע. אולי דרכך הרב שרקי יעשו הברסלבים תשובה, כמה אפשר להתעסק בפרטיות ובעצמיות, לא נמאס כבר? נה, אל תגזים. טוב, עכשיו שאלה הבאה, יש רבנים שאומרים עליהם שמשנתם דומה למשנת הרב קוק, הרב משה חלפון הכהן זצ"ל, רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל, רק בארץ תורת הכלל. לא, אלא שהוא ביטא את זה בצורה יותר בהירה. האם רבי נחמן גדול מהבעל שם טוב בזמן שהוא היה בארץ ישראל? לא יודע, לא מודד. למה לא מוזכר ניסיון הגרא ועליית תלמידיו? ומה יש להשיב להיסטוריונים שיותרים שזו הייתה עלייה לא משיחית? טוב, אני לא מזכיר את ניסיון הגרא, כי זה לא הנושא של השיעור שלי. עכשיו, להיסטוריונים שיותרים שזאת לא הייתה עלייה משיחית, שיקראו את הספר של מורגנשטרן על הנושא הזה. בסדר? הלאה. לא, מורגנשטרן כתב ספר מאוד יפה, נקרא גאולה בדרך הטבע, שם הוא מוכיח שהעלייה הזאת הייתה משיחית. ננח מאומן שאומר, אחלה תזה ערב. נו, באמת. וואלה, אנשים השתגעו לגמרי. טוב. עכשיו, בואו נתקדם. אני רוצה להוסיף פה, כן, בבקשה. כן, בדיוק. אני רוצה אפילו גם להוכיח את זה. אני לא, ודאי שיש חשיבות גם לצדיק. יש חשיבות לצדיק, לא צריך למחוק לגמרי את הצדיק. אני רק אומר שצריך להבין שישנה הבשלה היסטורית. הצדיק נהיה כללי. כן, כמו שלמשל בפרשת חוקת, כתוב, וישלח משה מלאכים אל מלך אדום. אחר כך כתוב, וישלח ישראל מלאכים אל סיחון. בהתחלה משה, אחרי זה ישראל. אומר רש"י, מוכיח מזה במסוקים, משה זה ישראל, ישראל זה משה. למה? ללמדך. כך אומר רש"י, שנשיא הדור הוא כל הדור, שהנשיא הוא הכל. זה שילוב של סגנון חב"ד עם קצת מהר"ל. בסדר? כן, כן, אבל רש"י. רש"י אומר, ללמדך שנשיא הדור הוא כל הדור, שהנשיא הוא הכל. שאלה. למה, אם נשיא הדור הוא הכל, למה בהתחלה כתוב משה ואחרי זה ישראל? כי כשמשה שולח מלאכים אל מלך אדום, זה היה בגלות. כשהוא שולח מלאכים אל סיחון, זה כדי להיכנס לארץ ישראל. אז הצדיק עולה למדרגה כללית, פשוט מאוד. בסדר? עכשיו אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת, כן? מה? זה מאמר הדור. עכשיו, נוסיף עוד משהו. יש איזה, בהקשר הזה סיפור מעניין שרבי נתן, תלמידו של רב נחמן, מספר. הוא מספר שרב נחמן נתן שיעור, שהוא דיבר על ארץ ישראל. והוא אמר, אני הייתי בארץ ישראל ואני רוצה להגיד לכם שזה לא קשה להגיע לשם. כי היום יש אוניות ויש דיליג'נסים, כלומר עגלות, וזה לא כל כך קשה כמו שהיה פעם. היום אפשר להגיע לארץ ישראל. כולנו צריכים לעלות לארץ ישראל. דיבר על זה שעה שלמה. בסוף השיעור ניגש אליו רבי נתן, ככה הוא מספר. הוא אומר, ושאלתי את רבינו, כשאמרתם ארץ ישראל, למה התכוונתם? פשוט, הוא אמר ארץ ישראל, כל הזמן ארץ ישראל, למה הוא מתכוון? איזה מידה זה בנפש, לא יודע מה. ואז צעק רבינו בקול גדול ואמר, כוונתי כפשוטו, לאותם הבתים ואותם החצרות שבצפת טבריה וירושלים, שכל ישראל יעלו לשם. כותב רבי נתן, אז הבנתי מכותלי דבריו שכוונתו שנהיה כולנו בארץ ישראל. כלומר, אתם מבינים מה זה מדבר? אגב, יש מתלמידי רבי נחמן שעלו לארץ ישראל, והם שלחו מכתב מבוהל לרבי נתן. הם כתבו, באנו לארץ ישראל, וראינו שזה אדמה. הם היו מבועלים ממש. רגע, רגע. כולם פה? בואי סתם, כולם פה? לא, לא, הם קצת כמה מקומות בעולם. כמה מקומות. בסדר, אני לא אמרתי שלא. כן, השאלה היא, מה זה לעלות לארץ ישראל? אנחנו נראה מתוך תורה א', אם נספיק ללמוד אותה היום, מה זה ארץ ישראל, לפי רב נחמן. אבל דבר מאוד מעניין. אז באמת, אחר כך רבי נתן ענה להם, אל תדאגו, נכון שזה נראה אדמה, אבל באמת זה גבוה יותר מכל העולמות. שאלה של יהודה, אם כל עם ישראל בדרגת הצדיק, אז מה עם הנחיית רבינו לדבוק בצדיק? האם הרב הוא צדיק שאפשר לדבוק בו? טוב, יש פה ספר אורות. יש פה אורות? אין פה אורות. אין. אורות? אין. יש אורות? תודה. אני קורא כאן באורות בעמוד קופמן וב. הדבקות בצדיקים. יש דבר כזה? הדבקות בצדיקים. כדי שיתערב כוח המציאות שבנשמתם. אם הנשמה הבלתי נשלמת, כלומר, אני דבק ברב, כי הרב הוא גדול, הוא צדיק. אני לא כל כך מושלם, אז אני דבק בו כדי להשתלם על ידי זה. היא דבר נכבד מאוד במהלך התפתחות הנפשות. זה טוב מאוד, זה מצוין. אבל צריך שמירה גדולה, שאם יתאה בצדיק אחד, וידבק בו דבקות פנימית הווייתית, וידבק גם כן בחסרונותיו, הם יפעלו לפעמים על הדבק, במידה גרועה הרבה ממה שהם פועלים על האיש המקורי. כלומר, צדיקים יש להם חסרונות, אבל החיסרון אצל הצדיק זה לא כל כך נורא, זה אפילו מוסיף לו חן. זה נחמד, זה שובב, יש לו איזה חיסרון, אבל זה חמוד. אבל ברגע שהחיסרון הזה עובר אצל הנשמה הבלתי נשלמת, שמה זה מזיק. אשריהם ישראל, שהם דבקים בנשמת האומה שהיא טוב מוחלט. לשאוב על ידה אור השם הטוב. כלומר, אם אתה דבק בצדיק שהוא כלל ישראל, זה בסדר. פעם מישהו שאל את הרב צבי יהודה קוק, האם יש סכנה דומה אם אדם דבק בצדיק כלל ישראלי? ענה הרב צבי יהודה, לא. אין סכנה. טוב. עכשיו, האם הרב הוא צדיק, כלומר, אתה מכוון אליי, צדיק שאפשר לדבוק בו? לא נראה לי. לא כדאי לך. כן. כן. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד משהו. חידוש ששמעתי מאחד מגדולי החסידות בזמננו, שאמר חידוש כזה. ידוע שיש בחסידות ספר הנקרא ספרן של בינונים. מכירים אותו? זה התניה. התניה, כן, יש ספר היסוד של חסידות חב"ד. נקרא ספרן של בינונים. ויש ספר אחר שהוא ספרן של צדיקים. הלו הוא נועם אלימלך, של רבי אלימלך מליזנץ. איך אני יודע שהוא ספרן של צדיקים? כל הזמן זה מדבר על מדרגת הצדיק. הצדיק הוא כזה, הצדיק הוא כזה, הוא צדיק כזה. אדם שקורא את נועם אלימלך והוא לא צדיק, מרגיש רע. כן, מה אני עושה שם? זה אווירה מאוד מאוד עליונה. אבל מה זה ספרן של רשעים? ליקוטי מוהר"ן. ליקוטי מוהר"ן הוא הספר שבא להורות דרך לרשע. בכל אדם יש לפעמים קצת צדיק, קצת בינוני, קצת רשע. השאלה היא מתי קוראים את זה. נגיד, זה נפלא הספר הזה. אין ייאוש בעולם כלל. תאר לעצמך שיום אחד אתה הולך בבוקר, היום, זה ממש, היום אני רוצה לחיות. ציפורים מצייצות, השמש זורחת. בוקר טוב, גברת מועלם. פתאום בא אליך מישהו, תופח לך על השכם, אומר, אל תדאג, יהיה בסדר. זה מדכא עד עפר. רצה לדעת מתי לקרוא דברים כאלה. טוב, נו, אז למה רבי נתן לא עלה, ומזה כל עניין אומן אומן ראש השנה? זה מתחיל להריח כמו פולחן אדם, רחמנא ליצלן. באמת, אנחנו לא באים עכשיו לרדת על אף אחד. דבר נוסף, רבי נתן כן ניסה לעלות לארץ. הוא היה פה, אגב. מה פירוש צדיק כלל ישראלי? תשובה, הרב צבי יהודה. הלאה. רבי גון. כן. טוב, ובכן, אחרי כל ההקדמות האלה, היה פה איזה משהו בנושא...
מה ששאלתי לגבי...
אה? ש?
שאמרתי איך אנשים מסתכלים על רבי נחמן, על הדמות שלו, אמרת שתקשר את הנקודה שאישית עם רבי. הפתולוגיה הפסיכולוגית
שלו. איזה? אני לא זוכר. נאמר ככה. כשאדם נוגע בשאלות שורשיות, אז זה יכול להיות שמה שהוא אומר נראה משוגע, אבל זה שאלות שורשיות. זה כמו שמשל בפיזיקה, אם תאמין למה שאומר איינשטיין, יוצא שהכל יחסי. אז לך תלך למקולת עם זה. עכשיו, האם יש חיסרון מרבי נחמן שבגללו אסור לדבוק בו בצורה מוחלטת? יכול להיות. למה הרב אומר שלא כדאי להיות דבק בו? כבוד הרב עלול להישמע כמדבר לשון על רבי ומורי הרב שרקי שליטה. אוי, באמת, נו, בבקשה, קצת להתרומם מעל כל העם. טוב, ובכן, עכשיו, אחרי כל ה... כן. לא אמרתי שכל פרט, אבל הדור, מצד כללותו, הוא הגיע למדרגת משה. מה? רבי נחמן אומר שצריך להתבונן בשאלות האפיקורסות. היום כל הדור כולו מתמודד ומתבונן בדברי האפיקורסות, ולכן אתה לא יכול לבוא לאנשים ולומר פתרון בעיות הדור עם מונה תמימה. זה לא ילך. האם מותר לאדם פרטי ללמוד דברי כפירה? תשובה. זה תלוי, כמו כל דבר. אם יש לו רב שמדריך אותו, ואם יש לו שאלות, יש לו את מי לשאול, אז הוא יכול. ואם אין לו רב, אז גם תורה שלו ילמד, כי תורה בלי רב זה חמור מאוד. הלאה. כן. כן.
מצב בריא של עם ישראל, החסידות
שייכת. מה זה מצב בריא של עם ישראל?
של עם ישראל.
בוא נסביר לך משהו. יש סיפור שמספרים על בת המלך שהייתה חולה. מה? לא, לא, לא. בת מלך שהייתה חולה. זה לא מעשה בעבודת בת מלך. הרופאים מנסים לרפא אותה, אף אחד לא מצליח. יום אחד מגיע רופא, אומר, אדוני המלך, מצאתי את הפתרון. אסף, אני לא אענה על השאלה הזאת. אז הרופאים אומרים, כולם רוצים להיות נביא. אני אגיד לכם מה השאלה. כן, האם הרב מרדכי אילון הוא לא צדיק כלל ישראל? טוב, עכשיו, אז הרופאים אומרים, אין לנו פתרון, חוץ מרופא אחד אומר, אדוני המלך מצאתי את הפתרון, צריך לקחת את האבן היקרה ביותר שנמצאת בראש הכתר שלך, לשחוק את האבן הזאת עד שהיא תהיה אבקה, לערבב את זה עם מים ולהשקוט את הבת שלך ואז היא תתרפא. אז אומרים, טוב, בדלת ברירה, זה מה שעושים. אז אומרים גם כן, גילוי סתרי תורה זה בדיעבד. כן? סתרי תורה זה דומה לאבן של הכתר של המלך, אין ברירה, אז משקים את הבת של המלך, כלומר, את כלל ישראל. אבל יש גרסה הפוכה לסיפור הזה. הגרסה ההפוכה היא שבעצם המטרה האמיתית היא לשתות את האבן של הכתר של המלך. ובגלל זה הבת חולה. בסדר? טוב. בבקשה. כן. איפה נחתך הקו בין רבי נחמן לבין ברסלביזם? בין הלימוד לבין ההתנהגות. כלומר, אני לא יודע. לא, באמת. טוב, אני מציע הקדמה. במקום כל ההקדמות האלה, בוא נלמד תורה. בא לי בכל זאת שנספיק משהו בתוך הטקסט. בא לי ככה. יאללה. מה? יאללה, יאללה, בעזרת אל עליון, אני קורא כאן בתוך הדפנוך. תורת אשרי תמימי דרך א'. בעזרת אל עליון אשר שמיים וארץ קנה ונתן לנו את תורתו ממדבר מתנה, נתחיל להדפיס חידושים נפלאים ונוראים על מאמרי רבה בר בר חנה. בזכות זה נזכה לעלות לציון ברננה אל קריית מלך דוד חנה. על מה מדובר? יש סדרה של אגדות. השואל קורא לעצמו מוסה. איך הדור הגיע למדרגת משה? משה היה הנביא בהי הידיעה, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו באופן ישיר, כיום אין אפילו נבואה במדרגה נמוכה מזו, עיין במאמר חכם עדיף מנביא בזרעונים פרק ב' של הרב קוק. אם יש חיסור, טוב, יאללה. אז יש במסכת בבא בתרא, בפרק מי שאחזו קורדייקוס, יש שמה סדרה של אגדות משונות מאוד, כתובות בארמית גם כן קצת קשה. זה אגדות רבה ברבר חנה. רבה ברבר חנה מספר על הנסיעות שלו, אומר, אני נסעתי לאיזשהו מקום וראיתי כזה דבר. והלכתי למקום כזה וראיתי כזה. כל מיני דברים משונים מאוד שרבה ברבר חנה ראה. אז יש הרבה פירושים שנכתבו על זה. יש כמובן פירוש הרשב"ם, על הסוגיה שם. יש הפירוש של הגר"א, להגדות רבה בבר חנה. יש הפירוש של הרב קוק, מודפס במאמרי ראייה חלק ב', ויש הפירוש של רבי נחמן ברסלב, שמתחיל בתורה הראשונה. בסדר? אשרי תמים דרך ההולכים בתורת השם. הרבה פעמים כשרבי נחמן מביא פסוק, זה כדי להסביר אותו בסוף. כלומר, הוא מביא את הפסוק בהתחלה, עכשיו הוא יסביר לך מיליון דברים שהם לא קשורים לפסוק. בסוף הפרק אתה תבין איך כל מה שהוא אמר הוא פירוש הפסוק. בסדר? זה הדרך הדידקטית של העברת הנושא. דע כי על ידי התורה נתקבלים, טוב, יש גם סגנון מיוחד בעברית של שם, דע כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים. טוב, זה משפט עמוק מאוד, אני רוצה להבין אותו. על ידי התורה התפילה מתקבלת. מה זה התורה ומה זה התפילה? ומדוע על ידי התורה התפילה מתקבלת? טוב, אני אקרא, אבל אני לא אענה. מה מקור ההשתוקקות והחיוך הנמסכים בי עת אני נתקל בחבורת ננח ניקים המקבצים על גג ואן לצליל... על גג ון, לצלילי מוסיקה רפטטיבית. טוב, הלאה. לא סתם בשביל הקטע קראתי את השאלה, אבל לא... טוב. יש לי הרגשה שבשיעור הזה יש הרבה שאלות שאני לא אענה עליהן, כי הן סתם מציגות. טוב. דע כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומפללים. התורה, ניתן הגדרה פשוטה, אבל יסודית. התורה זה דבר השם. תרגום. דבר השם זה הפנייה של האינסוף אל האדם. זה הפנייה של האינסוף אל האדם. נגיד את זה אחרת. זה מהלך ממעלה למטה. זה התפילה. זה התורה. כן? תורה אתה לא ממציא. תורה אתה מקבל. אז איך אפשר ללמוד תורה? על ידי שהאדם מפתח בנפשו את התכונה של הקבלה. לכן, איך פותחת מסכת אבות? משה קיבל. זה התכונה הנדרשת. מה עושה את משה למשה? זה שהוא מקבל. ובזה ההבדל התהומי שיש בין ההגדרה של החכם בפילוסופיה לבין ההגדרה, ואני לא אענה על זה אסף, לא אלה. אם כן, בין ההגדרה של החכם בפילוסופיה לבין ההגדרה של החכם ביהדות. בפילוסופיה, הרב, החכם, זה מי שיש לו המון תלמידים. אם יש לו כל כך הרבה תלמידים, סימן שהוא מאוד חכם, הרי באים לשמוע אותו. כן? זה סוג של גאווה. מה? לשפינוזה יש מיליון תלמידים. יש לו מיליארד תלמידים לשפינוזה. אז אם כן, איך אנחנו יודעים שהחכם הוא חכם גדול? יש לו הרבה תלמידים שלומדים את שיטתו וכו'. ביהדות זה בדיוק הפוך. החכם הוא גדול בגלל הרב שאצלו הוא למד. לכן הוא יקרא תלמיד חכם. הוא התלמיד של החכם. הוא אומר, תראה כמה הוא גדול, תראה ממי הוא למד. זה בדיוק הפוך. יש, היה רבם של הפילוסופים, שמו היה סוקרטס. שאלו אותו פעם איך הוא מגדיר את המקצוע שלו כפילוסוף. הוא אמר, אני מיילדת. מיילדת. אמו באמת של סוקרטס הייתה מיילדת, אבל היא הייתה מיילדת גופים. אני מיילד נפשות. גאווה, הוא מוציא לפועל את מה שנמצא בתוך הנפש של התלמיד. מעניין, ויומר מלך מצרים אל המיילדות העבריות. המיילדות, איך כותבים את זה? ה, מ, י, ל, ד, ת, בלי ו. אותיות התלמיד. התלמיד הוא המיילדת. את מה הוא מיילד? את הרב שלו. כי הוא שואל שאלות, ואז עובר דרך הרב מה שרבו של הרב לימדו. זאת אומרת, התנאי כדי לתת את התורה, זה צריך להיות מסוגל להיות מקבל התורה. אם כן, התכונה הנדרשת ממי שמקבל תורה, זה הענבה. אם אין לו ענבה, אין לו מה לתת, כי זה לא שלו. ולכן משה קיבל תורה. ממי הוא קיבל תורה? לא כתוב מהקדוש ברוך הוא, מסיני. אומר המהר"ל, כי אי אפשר לקבל תורה מהקדוש ברוך הוא. אתה והקדוש ברוך הוא, אתה יכול למדוד בכלל. אבל הוא יכול לקבל את התורה כי הוא היה בסיני. ממדרגת סיני של משה, שזה מדרגת הענבה, מכוח זה הוא מקבל. לכן התורה ניתנה בסיני ולא באברסט. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר, אני מבקש לתת לכם את התורה בהימלאיה. מה זה היה אומר? שהתורה זה משהו שקשה מאוד להשיג. יש כמה אלפיניסטים שיודעים לעלות, סנפלינג וזה, הם יודעים איך שהם מגיעים, אבל זה יחיד לסגולה. אבל נאמר לקבל את התורה בסיני, בהר הנמוך. כלומר, צריך להיות מקבל. במילים אחרות, כשאני אומר תורה, רגע, הרב, מחויבותו לענות תשובות לשאלות שאינן קשורות מבית ומחוץ, מעל ומעבר. זה עוצר את מהלך השיעור. אולי בסוף השיעור יענה הרב לכל, תודה ומחילה. ישאלת השאלה, האם השאלה שלך איננה מסוג השאלות האלה גם? או שמה תאמר ששאלה הזאת הייתה מחויבת על מנת שנוכל להתקדם? טוב, אני משתדל, אתה יודע. טוב. אז אם כן, התורה היא תנועה שבה האדם הופך להיות מקבל. אומר המהר"ל, משה קיבל. מה זאת אומרת משה קיבל? זה הגדרה של משה. מה הוא משה? קיבל. בסדר? משה זה אחד שמקבל. עכשיו, מה זה התפילה? התפילה זה לכאורה מהלך בדיוק הפוך. אני פונה ממטה למעלה. לכאורה, עצם זה שאני בא להגיד לקדוש ברוך הוא מה לעשות, זה בדיוק עמדה נפשית הפוכה. זה קצת גאווה. אני אומר לה, קדוש ברוך הוא, אתה יודע, העולם שלך זה לא רע, באמת מוצא חן בעיניי, אבל יש איזו נקודה אחת שנראה לי שאתה צריך שמה קצת לשנות. זה שיוסי בן שפרינצה חולה, זה לא נראה לי, ולכן באתי להעיר את תשומת לבך לזה שצריך לרפא אותו. אז כבוד הרב, מתי כן תענה לי עבור השאלה ש... אוי, באמת. תקשר אליי. תשלח לי מייל, לא יודע. עכשיו, השאלה שאני לא רוצה, זה מפריע לשיעור. למהות השיעור. טוב, אז איפה היינו? כן, שיש איזה חוצפה בתפילה. אני בא להגיד לקדוש ברוך הוא, תשמע, זה לא נראה לי. יש פה משהו לא ברור. כן, בבקשה. אבל השאלה, מה התוכן של התפילה? התפילה היא בקשה, נכון? אני בא להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זה ששפרינצה בסגית לחולה, זה נראה, זה לא נראה לי, ולכן אני רוצה שתשנה. יש בעיה בזה, נכון? לא משנה, אתה מה בזכות האבות, והאבות הם לא בני אדם? אבל האבות, מי הם לפני הקדוש ברוך הוא? בזכות האבות, כל הכבוד, אבל האבות הם בני אדם? אז גם לבוא בזכותם זה לא בסדר. לא משנה. כשאברהם מתפלל, מי נתן לו רשות להתפלל? זאת שאלה, כן? עכשיו, יש וכאן רבי נחמן אומר במשהו עמוק מאוד, על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות. כלומר, אם אתה בעמדה נפשית של תורה, אז התפילה שלך היא תפילה אמיתית, ואני אסביר למה הכוונה. בזמן התנ"ך, היחידים שהתפללו היו הנביאים. מסיבה פשוטה, רק הנביאים ידעו מה השם רוצה. כי רק מי שהשם דיבר עמו, יכול לדבר עם השם. יוצא לפי זה שהתפילה במקור איננה פנייה של האדם אל הבורא, אלא התפילה היא תגובה של האדם לפנייה של הבורא אליו. כלומר, הקדוש ברוך הוא דיבר עם הנביא, והנביא עונה. מה יש לו לענות? יש לו בקשות, יש לו תפילות וכו'. אם סיני משל לענווה, למה לא ניתנה בבקעה או בעמק? לא, עיין בדרך חיים למערל, הוא שואל את השאלה הזאת. כלומר, ההפריה ההדדית בין התלמידים לבין הרב היא האינדיקציה לעומת הפן הכמותי בלבד שמונגש בדעתם של הפילוסופים מחוט מול כמות. האם זה עם עומק העניין? לא, ודאי שלא. ההבדל בין הפילוסופיה לבין התורה זה שבפילוסופיה המקור של החוכמה זה ברב, ואילו בתורה המקור של החוכמה מחוץ לרב. זה עובר דרכו. ולכן צריך התלמיד כדי לילד אותו. זה לא קשור לשאלה אם יש הפריה הדדית או לא. עכשיו, בואו נחזור כאן לעניין. הנביאים היו מתפללים כי התפילה היא המשך הנבואה. המקום הראשון בתנ"ך שבו מוזכרת הנבואה, המילה נביא בכלל, זה אותו המקום בתנ"ך שבו מוזכר לראשונה תפילה. ועתה השבש את האיש כי נביא הוא והתפלל. כיוון שהוא נביא, הוא גם התפלל. בעדך וחיה. כלומר, תפילתו תתקבל. גם בשולחן ערוך, אגב, זה כתוב שמי שלא נביא לא יכול להתפלל. כתוב בשולחן ערוך, אור החיים, סימן צדיק ח', בהלכות הכנה לתפילה, ובו 5 סעיפים, שצריך להתכונן, לסלק את כל המחשבות הזרות וכו' וכו'. וכך היו החסידים הראשונים שהיו יושבים ומתבודדים עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. כך עוד זה משהו הנרוך. עכשיו, איך אני יודע שאני הגעתי קרוב למעלת הנבואה? כי זה תנאי לתפילה. כלומר, אני לא יכול להתפלל אם לא הגעתי קרוב למעלת הנבואה. איך אני יודע? כי פשוט, אם התנבטתי פעם אחת בחיי, אני יכול לזהות. כלומר, אם פעם אחת הקדוש ברוך הוא דימר עימי, אז עכשיו כשאני יכול לשחזר מצבי נפש המתקרבים לזה. מסקנה, הלכה בשולחן ערוך, מי שלא נביא שלא יתפלל. כי הוא ככה הוא כותב, שזה הלכות ההכנה. אגב, זה גם לקוח מהמשנה במסכת ברכות. שם במשנה במסכת ברכות כתוב, אין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו שומעים שם השעה אחת. מתפללים כדי שהפנוי ליבם למקום. כלומר, זה ההדגמה של ההלכה. וההלכה היא אין עומדים להתפלל. אז לפי זה, אנחנו שאנחנו לא נביאים, אז איך אנחנו מתפללים? תשובה, כי אנחנו מתפללים בנוסח של הנביאים. הנביאים עשו האחרונים, כשהם ראו שהנבואה עומדת להיפסק מן העולם, ועשוי להיות מצב שבו התפילה תהיה בלתי אפשרית, עשו לנו טובה גדולה, וחיברו את נוסח התפילה, שבו הם הכניסו באופן תמציתי את כל עולמם הרוחני. ולכן, כאשר אני מתפלל בנוסח של הנביאים, משהו מעולמם הפנימי דבק בי, משהו מתלחלח, זה תרגיל על יבש חצי רטוב, של נבואה. כלומר, כשאני מתפלל, אני בעצם מתנבא 3 פעמים ביום. לא ממש מתנבא, אבל משהו כזה. כשאני מתבודד, התשובה היא שכשאני מתבודד, זה אני מתבודד לפני מי שמתפללים לפניו בבית הכנסת בנוסח הנביא. כלומר, רבי נחמן, בשל כשהיה יוצא אל היער כדי להתבודד, רבי נחמן התפלל שחרית בבית הכנסת. או ערבית, תלוי. כלומר, מי שהוא פגש אותו בתפילה, עכשיו הוא מתבודד לפניו. אבל אם לא הייתה התפילה של הנביאים, אז ההתבודדות הייתה סוג של מיסטיקה. וזה היה מחוץ ליהדות. לכן, זה מה שאמרתי לפני כן, כאחת ההקדמות, שהחסידות היא על רקע היהדות. בסדר? איכן זה בתורה, הנבואה והתפילה שציטט הרב? בספר בראשית פרשת וירא, פרק כ"א. איך זה, או כ"ף, איך זה מסתדר עם דברי הרב שרק הנביאים פעלו בזמן התנ"ך? מסתדר יפה מאוד. אז אם זה כך, שמי שקנה תורה כראוי תפילתו היא תפילה, אז כבוד הרב יכול להתפלל עליי, בבקשה נתפלל עליך שתצליח. עכשיו, יוצא לפי זה, שאם יש לי חיבור לתורה, אז התפילה נענית. עכשיו אפשר להבין בעצם מה שרבי נחמן אמר במשפט אחד קצר, כי רבי נחמן היה גאון, אנחנו זקוקים לחצי שעה כדי להבין אותו. דע, כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומפללים. אתה לא מחובר לתורה, התפילה שלך לא תתקבל. פשוט מאוד, כי אין לך צינור. התורה היא השריד האחרון של נבואה שעדיין נשאר בתוכנו. יש אגב, בסידור של התפילות שלנו, אנחנו מקדימים קריאת שמע לעמידה. כלומר, אנחנו עוסקים בתורה, קריאת שמע זה פרשה בתורה, ומתוך כך מתפללים. כדי לדעת למי אנחנו מתפללים. כן.
איך מתירים להתפלל לעבריינים ביום כיפור?
איך מתירים להתפלל עם העבריינים ביום כיפור? כן, אבל לחזן יש תורה. הרי בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, מי אומר את זה? בית הדין. בית הדין יש לו תורה, ולכן הוא גם מחזיק ספר תורה ביד כשאומר את זה. שמת לב בתפילת כל נדרי? שמי שמתיר להתפלל את העבריינים, יש לו ספר תורה. כאילו התורה יורדת עד העבריין, ומתירה לו להתפלל. בסדר? זה בדיוק העניין. ואכן, כן. כן, כן, כן. הסיפורים של החסידות על הילד ששרק. הוא שרק למי? למי הוא שרק? לאלוה, שאלה שלא יודעים לשרוק, מתפללים אליו לפי נוסח הנביאים. זה בדיוק היסוד גם של הדבקות בצדיק. הצדיק יש לו תורה. מה שבעצם הבעל שם טוב אמר, הוא אמר, הצדיק יש לו כל כך הרבה תורה, שאפשר להרחיב את התורה שלו על כל הדבקים בו, אפילו אם זה רק על ידי שתיית שנפס. בסדר? זה הכוונה. כן. לא יודע. יש תקופה כזאת, תקופה כזאת. כן, רגע, אני רוצה פה, כיוון שיש לנו רק עוד שתי דקות, חדל שאלות. ואכן, והחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים, הן ברוחני, הן בגשמי. כלומר, הכישרון של עם ישראל זה שתפילתו נענית. ואז על ידי שתפילתו נענית, זה מוסיף חן וחשיבות לישראל. חן בפני מי? בפני מי שלא ישראל. כלומר, מה הדאגה הראשית של רב נחמן? זה שבזמן הזה עם ישראל מושפל עד שאול תחתיות. כלומר, מה ההשתוקקות שגנוזה בתורה הזאת של רב נחמן? ההשתוקקות לגאולת האומה. אז שלא ידע גידו לי שהכלל לא חשוב פה, ועוד איך שהוא חשוב. אנחנו נרחיב בזה בפעם הבאה. שלום.